אנחנו מתמודדים עם שאלות הלכתיות בתוך עבודת המשטרה, אבל אני חושב שבעיניי ההתמודדות הרוחנית היא מערכת של כוח, שמפעילה המון כוח, אז נפגש מציאות כל כך לא פשוטה, כשאנחנו לא פוגשים אותה בבית המדרש, בכל אופן אנשים, בני תורה, יש להם קהילות, הם גרים בתוך ערים גדולות, אם שומעים על דברים קשים, זה רק בתקשורת, בחדשות, ופתאום לפגוש אנשים שיכורים, אנשים מופקרות, עבריינים, אנשים שנרחקים את הפה, מתנהלים בצורה שמתאימה לתמות העולם. לא, מה שלמדנו בישיבה, סגולת ישראל, עלן ישראל, חוקים היהודי של עלן ישראל, זה מפגש לא פשוט, זה מפגש רוחני מאוד קשה, שיכול ליצור שבר רוחני ודתי לאנשים, זה אפילו לא צבא. צבא, אתה מפגש עם אנשים שבאים לחלות אותך, גם לא מגיחה שלהם לא פה. במציאות שהתפגשו, יש פה סיפורים, יש פה סיפורים מאוד מאוד קשים, גופות, כל מיני דברים שאדם פרטי הביא לא פוגש אותם, אחת כמה וכמה בין תורה, שמחנכים אותו לעדינות ולעבודת השם. זה התמודדות לעניות דעתי מאוד 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 לא פשוטה.
ההתמודדות הזאת יש שני צדדים. צד אחד זה מה אני חושב על מי שאני פוגש שטח, מה אני חושב עליו. והצד השני זה איך אני מגן על עצמי. לאיזה מהם אתה יותר מכוון? מה שתגיד, אני
יותר בכיוון של איך אני שומר על עצמי.
איך אני שומר על עצמי.
הרב יחזקאל קופר, ברכת גדולים, נותן להם שיעורים. איך להסתכל על זה עם חנה רוחנית? מה קורה? אני מבין שהחבר'ה רוצים קצת
בסדר גמור. אני באמת לא בעמדה של מעביר מוסר או משהו כזה, אלא רק ביחד לחשוב על דברים שיכולים לחסן אותנו, לחשל אותנו, לעזור לנו בהתמודדות בעבודת קודש הזאת. נקודה אחת שאני חושב שהיא מאוד משמעותית זה עולם הדיבור. כשאדם נמצא בהתמודדויות, בסיטואציות, גם חברתיות, גם בין אישיות, מה שמכריע את מקומי, את המיקום שלי, איפה אני ממוקם, נפשית, אישיותית, זה איפה שהדיבור שלי נמצא. במקום שהדיבור שלי יהיה, שם אני נמצא. זה מכריע לגמרי את הזהות. עכשיו, אדם יכול לדבר דיבור מאוד ענייני, הייתי אומר, היא דיבור שיש בו סמכות, שיש בו אפילו החלטיות, דיבור אפילו שיש בו חד משמעיות ואין מה לה להתבלבל, אבל הוא לא מנבל את פיו, הוא לא מדבר דיבורים, הוא לא נכנס לאימותים אישיים, הוא לא עוקצני, הוא לא דורסני. הבחנה באיכות הדיבור שומרת מאוד מאוד גם על המיקום הנפשי שלנו, וגם, אני חושב שזאת נקודה שחשוב ללבן אותה, אנחנו כל הזמן עומדים מול המשימה. דיבור שהוא סוטה למקום לא טוב, א', הוא מאבד אותך, ויותר גרוע, הוא מוריד אותך מהמשימה. אתה כבר לא עסוק במשימה. כשאדם מנבל את פיו, מקלל, מדבר לשון הרע, יורד על מישהו אישית, לועג לו, מלבין אותו, גם יכול להיות שיש לו את כל הסיבות הטובות למה לעשות את זה, א', הוא פוגע בעצמו בנפש שלו, אבל יותר גרוע, אני חושב, הוא כבר לא עסוק במשימה. הוא כבר נוסק במשהו אחר. לא פה איזה חשבון אישי, יש בו איזה משהו אישי. והיכולת לשמור על טהרת המשימה, שתהיה קשה ככל שתהיה, היא הרבה הרבה תלויה בעולם הדיבור שלנו. זה מאוד מאוד משמעותי בחברה שהיא לא תמיד מקפידה על תרבות דיבור, אבל כשאדם בתוך עצמו יודע להגדיר לעצמו את הקו הזה, את העיקרון הזה, הוא יכול לאט לאט לשנות אווירה סביבה. יש אנשים שהצליחו לשנות אווירה סביבם כתוצאה מההחלטה שהיא לא להטיף מוסר לאחרים, אבל החלטה שאיך סגנון הדיבור שלי יהיה. אדם יכול לדבר, אומר, בהחלטיות מאוד גדולה. אדם יכול להיות מאוד תקיף, מאוד חד, אבל הוא לא פוגע. הוא לא מעליב, הוא לא מקלל, הוא לא יורד לרמה. לא לרמה שהשני נמצא בה, שמי שמולו נמצא בה. בעיניי זאת חוליה מרכזית מאוד מאוד, אולי המרכזית, בעיצוב לאורך זמן, בעיצוב אישיות ששומרת על הזהות שלה ושומרת על הגדרת המשימה שלה כל הזמן. אז אני לא יודע אם אני יכול להגדיר הגדרה שכל אחד ילמד עמוד אחד בספר חפץ חיים כל בוקר. יכול להיות שזה חלק, צריך להיות חלק מהפקל שלנו, אבל דברים בסגנון הזה, למקד על זה תשומת לב מרבית. כבר היום הייתי ממקד על זה תשומת לב, בטח כשאנחנו בתפקיד, איזה עולם הדיבור שלנו. זה שאדם אומר חפץ חיים, זה שאדם מתרגל לא לדבר לפעמים, עושה תרגילים, בכוונה, אומר חפץ חיים, לעשות תרגולים בשתיקה. תרגולים בלא להגיב. אז זה שאדם מתרגל את זה על יבש, אז נותן לו אחר כך, הוא נהיה בעל מקצוע, ככה הרפץ חיים קורא לזה אומן. אומן זה כבר, יש לך מקצוע, אתה מתורגל בדבר הזה. מה?
בעל
אופן טבעי. זאת אומרת שיכול להיות שכבר היום אנחנו יכולים לעשות תרגולות, כמו שיש תרגולות קרב מגע, איך אני מגיב, איך אני לא מגיב, ואתם יודעים את זה יותר טוב, אז יש תרגולות, תגובה, אי תגובה בדיבור. אפשר ליצור תרגולות כאלו על יבש כדי לתרגל את כוח הדיבור שלנו, איך הוא עונה, מה הוא עונה, מה הוא מדבר. במיוחד במקום שצריך סמכות. אני חושב שצריך לצרף לזה עוד דבר. בטח דיברו איתכם על זה, אבל אפשר לצרף עוד. אתם לובשי מדים. ואדם כשהוא לובש מדים, הוא לא מייצג את עצמו, הוא מייצג את מדינת ישראל, הוא מייצג את העם, גם אם לא, באותו רגע אדם לא זוכר את זה, לא שם לב לזה, אבל בעיני האזרחים, בעיני האוכלוסייה, הוא מייצג כרגע את הכלל, את האומה, את החברה, את המדינה. ותמיד כשרואים משהו שהוא מייצג של העם, אז יש ציפייה כלפיו. כי באיזשהו מקום, יש לנו חלום. לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל יש איזה חלום, איך הוא רואה, הוא רוצה שתראה המדינה שלו. והתודעה הזאת, התודעה הייצוגית, היא גם שוב מחדדת אותנו למשימה, בדיוק להגדרת המשימה. כשאנחנו שוכחים את התודעה הייצוגית לרגע אחד, שאנחנו שליחי העם, שליחי המדינה, אנחנו עלולים לשקוע שוב לפעמים בלבטים אישיים, בצדדים לא ענייניים, המשימה כבר לא תמיד לנגד עינינו. וכל פעם שהמשימה לנגד עינינו במדויק, במוצר, אנחנו שומרים על עצמנו. אדם יכול להיות במקומות מאוד קשים, להיפגש עם מצויות מאוד מסובכות, אבל אם לנגד עיניו כל הזמן יש לי משימה, אני יודע בדיוק מה המשימה שלי, מוכוון למשימה, הוא מוגן. הוא מוגן רוחנית, הוא מוגן נפשית, הוא מוגן לגמרי. שלוחי מצווה אינם נזוקים. הנזקים מתחילים ברגע שאדם כבר לא במשימה. ניתן איזה דוגמה מתחום ההלכה, ברשות הרב. יש לנו את היתר שאנחנו משתמשים בו לפעמים בהלכה, זה שנקרא שאדם תרוד במלאכתו. למשל רופא. יש אדם שהוא רופא נשים. אז מה אתה רופא נשים? אתה מתעסק את דברים מאוד לא צנועים. איפה מה? זה בטח גורם לך נפילה מוסרית ורוחנית, קשה מאוד. אתה כל יום רואה דברים ומתעסק עם דברים. מה זה? השם ישמור. ואיך אנחנו מתירים את זה לרופא, יראי שמיים, להיכנס לעולם הזה, להיות רופא נשים. ולהגדרה הלכתית היא שהוא עסוק במשימה. יש לו משימה. כיוון שהוא עסוק במשימה, לרפא, זה לא עושה לו כלום. זה לא משפיע עליו. ברגע שהוא מפסיק לעסוק במשימה, זאת אומרת, ברגע שמתחיל לקשקש עם הפציינטית, אז הוא כבר לא עסוק במשימה, פתאום זה ישאז חשב להשפיע עליו. זה באמת יזיק לו רוחנית. אותו דבר בכל מיני נושאים בהלכה, יש לנו אדם אדם מציל, מציל בבריכה, לפעמים אנחנו מתירים את זה, תלוי בנסיבות, לפעמים אנחנו מתירים את זה, למה? הוא עסוק במשימה שלו, והרגע זה שעת נשים, אז מה? אבל הוא עסוק במשימה שלו, לא עסוק בלהציל, אבל הוא מתחיל לפטפט עם האנשים שבאים יותר, אז זהו, כבר מתחיל לרדת. הריכוז במשימה הוא, יש שם מסיעת הדשמיה, שם יש שכינה, שם נמצאת האישיות שלנו, גם אם נגיע למקומות מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד מסובכים, מאוד מאוד, המשימה מגינה עלינו. הקדוש ברוך הוא איתנו, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. מתי? כשהם שלוחי מצווה. כשהם בתודעת המשימה. אז גם הפה, הדיבור, זה נקודה ראשונה, גם הייצוגיות, אבל הכל מוביל בעיניי לנקודה העיקרית, והיא תודעת המשימה. כשאדם נמצא בתודעת המשימה, והיא לנגד עליו, ורק היא, הוא לא ייפול למקומות אישיים, למריבות אישיות, הוא לא ייפול לדיבור נמוך, והוא לא ייפול להיות מושפע מדברים לא טובים שנמצאים, הוא פחות מושפע. אולי נשתמש בעוד ביטוי מעולם ההלכה, יש מושג בהלכה שנקרא שדבר כשהוא תרוד לפלוט הוא לא בולע, באיסור ויתר. יפה מאוד, יפה מאוד. אז זה מושג בהלכה, זאת אומרת שכשאדם, כשיש חתיכת בשר, כשהיא עכשיו עסוקה להוציא, אז היא לא מקבלת. אז זאת אומרת, אדם שעסוק במשימה, הוא פחות יהיה נפעל, פחות יושפע מהסביבה. ואנחנו רואים את זה למשל, אני אומר בהקשר של המכינה, ההידרדרות הרוחנית העיקרית של חבר'ה, לצערנו הרב, זה בסוף השירות שלהם. למה?
בתקופה של הבטלה.
יש פחות משימות. כשיש פחות משימות, כשהמשימות פחות ברורות, פחות מוגדרות, יש יותר זמן לא ברור, אז מתחילות הירידות הרוחניות של החבר'ה. אדם עובר שנתיים ראשונות בצבא, פנטר, שבת, תפילין, בא לפה, לומד, הכל, כמו שצריך, יש משימה. כשהמשימה לא מספיק ברורה, או כשהוא לא מוכוון משימה, מתחילות הירידות. מי שהמשיך עם המשימתיות, יותר נשאר. וזה לא רק במובן של בטלה, שזה ודאי דבר נכון מאוד, להימנע מבטלה. גם המשטרה צריך להימנע מבטלה, וכל מקום צריך להימנע מבטלה. ויש בטלה בכל מערכת. אלא גם בתוך המשימה עצמה, כשאתה נמצא במשימה, התודעת, מוכוונות משימה. אנחנו במשימה, אנחנו בתפקיד. בתפקיד, מה בדיוק הדרת התפקיד, שני, מה אני צריך לעשות, אני מוכוון לשם, זה נותן לי נחישות, זה נותן לי עוצמה, זה מגן עליי. זה מגן מאוד על הנפש של האדם.
לפי זה אתה יכול לעשות הכל, גיל.
כמעט הכל. כמעט הכל. זאת אומרת, גם דברים מאוד מאוד שיכולים להיראות, רעים מאוד, אמרתי, רופא, ועוד כל מיני דוגמאות, המוכוונות משימה, מצווה מגנה עליך. המשימה מגינה עליך, אתה לא מושפע, כן.
זה בעניין, מה שהרב דיבר, א', נקודות הבטלה במשטרה הן תלויות, מקום, כן? אבל במקומות שבהן מתאפשרת כזאת, היא כמעט שלא בגבולות.
נכון.
הבטלה היא ארוכה מאוד. הבעיה הקשה היא שגם לפעמים בשעות לא הגיוניות. אני אומר אצל הרב, כי הרב לא היה איזשהו משהו טוב, הייתי שמח עם הרב גם קצת יותר ייתן קצות שאני יכול לקחת אותה מכאן כשר כדים, איך אני, בנקודות הבטלה שאני יושב עם השוטרת, אולי עם השוטר, עם השוטר שרוצה דווקא להתעסק בעניינים אחרים, איך אני מצליח לשמור על עצמי ולהגדיר את עצמי כמתעסק במצווה כדי להיות ניצול מהפורענים,
השאלה הבאה אחר כך. אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד חשובה. אני חושב שבוא נלך עם מה שדיברנו עוד צעד אחד. בעצם השאלה העיקרית, האם אני פסיבי או אקטיבי בחיים שלי. ככל שאני יותר אקטיבי בחיים שלי, כלומר, אני הולך למשימה, ובכלל אני אקטיבי, אני פעיל, אני יותר יצירתי. אני מוביל. אני מוביל, אני יוזם, אני יוצר. כשאדם הוא פעיל, כשהוא בא בעמדה, אני בא לפעול, אז הוא תופס מנהיגות, הוא יצירתי, הוא פועל, והוא יוזם דברים. אני יכול להיות 8 שעות עכשיו עם חבר בשמירה. לכולנו זה קרה בחיים, אנחנו מקדים מה זה. להיות תקוע באיזה מגדל, לא יודע איפה, 8 שעות עם בן אדם אחד. עכשיו 8 שעות זה טון הזמן בכל הלילה. איך עוברות 8 שעות האלו? אפשר שכל אחד ידקה את השני, אפשר שכל אחד ישקשקש לשני, אפשר כל לדבר את כל הלשון הרע, את כל התסכולים שיש לו על השני. אתה יכול לקחת מנהיגות ולהוביל 8 שעות שיחה. 8 שעות לשמוע על החיים של השני. מה החיים שלך? איפה גדלת? מה עשית עד היום? לשמוע על החיים שלו. אתה נותן לבן אדם, פתאום אתה מתעניין בו, אתה יוזם שיחה, אתה שואל אותו. על מקום המגורים, על השורשים שלו, על האמא שלו, על סבא שלו, הסבתא שלו, איך הם עלו לארץ, אין לי מושג. אתה יוזם שיחה שהיא מוציאה מהבן אדם חיוב. לא ערכים גדולים בשמיים. אבל יזמת, אתה יוזם, אתה מחליט. תחומי עניין שלו, יש תחומי עניין. יותר גרוע, אתה לא מצליח למצוא תחומי עניין. יצא לי גם את זה לפעמים. היה בן אדם אחד, אין, לא, תחום דבר. הייתי חיין, זוכר, אין, לא אפשר לדבר. אתה יכול לשיר איתו שירים. תשיר. תשיר איתו שירי ארץ ישראל, שירי, לא יודע מה, שירי יפים, שירים יפים. מה אתה מעבר, אתה יכול להעביר שמיר, מה קרה? בן אדם מעביר שירים, איזה יופי, נחמד. מה קרה? לא קרה שום דבר. אנחנו יכולים, אני חושב שהדגש פה, היצירתיות שלנו. ככל שאנחנו באים בראש יצירתי, בראש יוזם, אנחנו פחות מופתעים, פחות מושפעים, יותר משפיעים. אגב, גם עם שוטרת. אתה נפגש עם שוטרת, אתה יוצא לך משמרת עם שוטרת. אפשר מאוד להתעניין בחיים שלה. תספרי לי.
זה לא
הכניס אתכם על הרגש. לא. איפה הפארם שלך באו, מאיפה הם באו, מה המוצא שלהם? לא, זה לא שום דבר אישי. מה המוצא שלהם? איפה הם באו לארץ? מה המקור? מאיזה מדינה? ואיפה הם גדלו? גדלת, מה למדת? תספרי עליה על מקצוע שלמדת, תספרי עליה. לא יודע דברים כאלו. מעניין, דברים מעניינים, אתה לומד היסטוריה, אתה לומד חיי עם ישראל, אתה לומד על עדות, על משפחות, אתה לומד על... אתה לא יצרת איתה שיחה אינטימית. שיחה מעניינת.
אבל עדיין זה יוצר קשר.
אפשר לדבר... אני לא, זה לא דברים גבוהים, לא התחלת לדבר איתה לא על פוליטיקה ולא על, לא יודע מה, על סולם ערכים. אפשר להעביר שיחה נעימה, תרבותית, תיזום, תוביל. ההחלטה הזאת להיות יוזם, להיות אקטיבי, לקחת... לפעמים השקט הזה הוא סוג, לפעמים הוא נצרח, אין ברירה, יש מקומות שצריכים להיות בשקט, ולפעמים בסוף הוא גם יוצר אבל איזה מועקה. זה מועקה, היא מרגישה לא נוח. לפעמים דווקא השקט הזה יגרום לה לתפוס יוזמה. לא או לא, לא משנה מה. אני חושב שיש לנו חשיבות להיות אקטיביים. להיות אקטיביים, אתה תחליט על מה מדברים, איך מדברים, איך מעבירים עכשיו. אדם, איך אתה מעביר את המשמרת הזאת? עכשיו, יוזמה זה לא רק מה מדברים. אדם מעביר משמרת, אדם יודע למשל שיש לו תקופה להיות עם מישהו. אם למשל אדם בא מראש, קונה, למשל למשמרת, קונה שוקולד טעים. קונה, לא יודע מה, מביא איזה, לא יודע, איזה צ'ופרים טעימים. מה הוא מקרין בזה? הוא מקרין, אני באתי למסגרת הזמן הזאת באווירה חיובית, בראש סבבה, בראש טוב. אני מוביל, לקחתי אחריות. החברה קולטת את זה. אתה בא לצבע את החיים פה ביפה, בנעים. זה ישפיע על סגנון הדיבור, זה יקשיע על כל השעות הלא קלות האלה שאנחנו אולי אנחנו נהיה עכשיו בלילה באיזה מקום תקוע, אנחנו באיזה, עושים איזה מחסום באיזה לא יודע איפה, הולך להיות עכשיו מאוד לא נעים וקר הלילה, ושאנחנו יכולים להיות מבואסים. אנחנו יודעים שמצרוח מבואס גם מוריד בדרך כלל לתרבות הדיבור. אבל אם באת מההתחלה, הבאת תרמוס, והבאת עוגות כאלה טובות, מה זה נדע על 20 שקל. הבאת את זה, רגע, רגע, בן אדם בא לפה, בשביל להעביר את האווירה בסבבה. הוא אדם חיובית, הוא משנה את הכל. הוא בא, אתה יודע מה, אני מחכה יותר מדי, צפר אפילו לפעמים בדיחות. בדיחות נחמדות, אתה יודע, הדברים לא דברים נמוכים, אפילו את זה. לא ליצנות, לא ליצנות. דברים שעושים הרגשה טובה לבן אדם, עצמם נחמדים. העובדה שאתה לוקח את הפיקוד, זה לקיחת פיקוד, יצרת את האווירה, צבעת את המשמרת, באיזה צבע אתה צובע אותה עכשיו? האם המשמרת הזאת נוצר בסוף, אנחנו מכירים אחד את השני יותר טוב? אין לו חברים יותר טובים. האם בסוף המשמרת הזאת אנחנו מכבדים אחד את השני יותר? אנחנו לומדים להיות ביחד במצבים לא נעימים ובאווירה טובה. במצבי בטלה, האקטיביות. ליצור, ליצור, כל הזמן ליצור, ליצור רעיונות, ליצור דברים, לא להיות מיובשים. כל הזמן לייצר. וזה קשור מאוד לניצול זמן. אדם יצירתי הוא אדם שגם ינצל את הזמן. הוא ימציא גם בחיים האישיים שלו, הוא ימציא דברים. הוא יודע, רגע, אני הולך עכשיו להיות בשלושה ימים במקום מסוים, אני צופה שיהיו לי כמה שעות לא מנוצלות. האם אני כבר מכין לי תחמושת, מה אני עושה באותם שעות? אני צופה את זה, אני יצירתי לזה. הכנתי כבר, הכנתי שני ספרים, כי אני יודע שאני אוהב את הספר הזה מפסה. הכנתי אוזניות עם שיעור, לא יודע מה. אני מוכן, החכם הרואה את הנולד, האווירה היוזמת, האווירה היצירתית, היא מגילה עלינו בחיים. במקום שאנחנו יצירתיים, בוא נגיד את שפה יותר טובה, שההגנה הכי טובה זה התקפה. ההגנה הכי טובה זה התקפה. תיזום. זה בכל תחומי החיים. אדם הולך היום למילואים, אדם יודע שהולך להיות 4 ימים בצהלים. הוא יודע אבל שיהיו כמה שעות לא מנוצלות. קורה, יש כמה שעות לא מנוצלות בצהלים. זה קורה, אי אלו שעות. בסדר? לא כולנו סיירת מטכ"ל, קורה כמה שעות לא מנוצלות. האם האדם נערך לזה מראש? מה אני מביא לעצמי? איך אני מתכנן להיות באותם שעות לא מנוצלות? היה לפני, ערבי גלה אתכם קודם, זוכר שפעם אחת היה לי מילואים, היה לי מילואים בים המלח. הייתם שם פעם מילואים? יש שם גדר. לא, בצפון ים המלח, יש שם גדר. אתה יודע, אתה כל היום בתשית, מקום שעמם, אין שם כלום, מי לא מגיע לשם? זה גבול ירדן, מקום, אתה יודע, אבל בתשית עושה הלוך חזור. וחוץ מזה היה עוד משהו. הגדר הסתיימה, והים, יש שם נסיגה בים. הים לאט לאט מתייבש. אז יש שם שטח שלא שמו גדר עדיין, אבל אין ים. אז מה הצהל עושה? כאילו, עד שיוון את הגדר, אז שמים איזה, אתה יודע, איזה מוצבון קטן, איזה עמדה קטנה, זה בשביל לחסות את השטח הזה. עכשיו אתה אומר, מה אין לך לעשות שם יום שלם? כל מה שאתה עושה שם יום שלם זה להזיז, שיש באש, או להזיז את הכיסא לפי הצל של של המגדל. זה פחות או יותר מה שיש לעשות שם. ולריב מזבובים.
כי לדוג אין מה לדוג שיש לדוג.
כלום. תבין, חום אימים, אמצע הקיץ, חום אימים, מי יבוא לשם? מה זה מקום שמם, ים המלח. אז סיפרתי לרעיון מילואים, וסיפרתי לרביגל שהוא התעצבן. אמר לי, מה? לא היית פה שבועיים, לא לימדת, לא עברת שיעורים, לא זה, ועוד סתם ישבת שם וזה. אמרתי לו, הרב יגאל, סיימתי חצי מצכת נדרים. אמר לי, וואלה, בסדר, מותר לך, בסדר, לא אמרתי כלום. אמרתי, איך עכשיו? אמרתי לו, תשמע, אני ידעתי, ים המלח, זה מקום, יהיה שם הזמן. אז אמרתי, מסכת נדרים, מסכת כזאת יותר קלה, יש שם הרן, מסביר כזה הכל. גם מסכת שהיא לא קשה, סיימתי חצי מסכת, בסדר. אתה יכול תעביר מראש, אל תהיה מופתע, תייצר. אני חושב שיש לנו המון מה ליצור, אנחנו יודעים, יש הפתעות, נכון שיש הפתעות, אנחנו יכולים למזער אותן. למזער את ההפתעות שלנו, יודע יוזמה, יודע אקטיביות. תתכנן על מה אתה הולך לדבר עם השוטרת. תתכנן בבית. 10 דקות תחשוב בדרך שאתה הולך מהבית למשמר, תחשוב מה אני הולך לדבר איתה. איתי הייתי עכשיו 10 שעות, מה אני אדבר איתה עכשיו?
כל מקרה תבוא לא מוכן,
כי החלל מישהו אחר ייכנס בו. אם אתה פסיבי, מישהו ייכנס לשם. אתה מושפע. תשפיע. אני לא אומר לה תעביר לה שיחות מוסר. יכול להיות שגם זה נחמד להעביר לה שיעור. יפה. אבל לא תמיד זה התנאים. אבל תיזון, תחליט המנדר. אולי היא למדה איזה משהו באוניברסיטה, לא יודע מה, אין לי מושג. תראה מה היא למדת, תספרי לי. אולי היא למדה כימיה. שתספר לך מה זה כימיה, אתה לא יודע כלום בכימיה. שתלמד אותך כימיה.
לקח יוזמה, קצת פטרולים, רגלים, מחסומים, הפעילו אותה מבצעית אבל.
כן, היא נשברה לגמרי.
הפוך, היא עושה לה רק איתו מאז.
כי היא הרגישה שעושים משהו.
כל השוטרים האחרים רק...
קשקשים. בסדר, העברת את הזמן במשהו חיובי, יצירתי, שעושה אווירה טובה, מעולה. אני חושב שגם בזמנים שאנחנו לא מצליחים ללמוד תורה, כי לא תמיד יש לנו... את התנאים ללמוד תורה. בזמנים הלא זמנים, יש לנו המון מה ללמוד. לא רק תורה. יש לנו המון המון מה ללמוד. כל אחד מכם, יש לו המון מה ללמוד עוד בחיים, בתחום המקצועי שלו. ואנחנו יכולים להחליט, בזמננו הפנוי, שהוא לא תמיד נוח ללימוד תורה, להחליט להתקדם. יש כל מיני דברים שאפשר ללמוד. אפשר ללכת לבן אדם יותר בכיר, ולשאול אותו, לבקש... דביר, תתן לי משימה נוספת. יש לי זמן פנוי. תן לי, אני רוצה להכין משהו. יכול להיות שזה משהו עבודת מטה. זה יכול להיות איזה משהו מודיעיני. זה יכול להיות, אתה נחשף לעוד משהו. אתה בלמידה. העמדה הזאת שיש לי זמן, ואני מנצל אותו להתקדמות. זה יכול להיות כושר. זה יכול להיות ללמוד על עוד איזה אמצעי שאני לא מספיק מכיר אותו. העובדה שאני... לא נותן לזמן לברוח, לא נותן לזמן, לא מחפש את הזמן הפנוי סתם למערך. מחפש התקדמות, מחפש יוזמה, עשייה, לא רק רוחנית, רוחנית זה טוב, אבל לא רק רוחנית. מנטלית, אישיותית, יוזם. להיות אדם יוזם, להיות אדם פועל. ואדם יוזם פועל הוא הרבה פחות נפגע. הוא נפגע, הוא מושפע הרבה 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 פחות. הוא משפיע, הוא יוצר אווירה, הוא משנה את מצב, הוא משנה תמונה.
מה שאמרת מקודם על העניין של להסתכל במשימה ולא מעבר, זה דיברת על שומרי תורה מצוות, אבל אני ראיתי את זה כאילו גם אצל אנשים שהם לא שומרי תורה מצוות, שהם מתעסקים במשימה, אז שום דבר לא... גם דברים מאוד מפתים או קשים או...
לא מסיקים אותם.
לא מסיקים אותם.
נכון. הם לא ניזוקים. ובדרך כלל אני אומר, הדיבור שלהם גם נראה ככה. כן. איך גם הדיבור?
לא, מה שהרב אמר, שולחן עצמה לא ניזוקים.
בדרך דרוש, כן.
כן, אז אני אותי קצת. אנחנו קובלנו, אני לא רואה בשביל הדרך הזה, אני רוצה להגיד לך,
אני חושב שזה הדבר שדיברנו, זאת אומרת, אתה יודע, איפה שהראש שלך נמצא, במה אתה עסוק, אז אתה לא, זה הדבר המשמעותי. אמרל כותב את זה, אמרל אומר, תדע לך הכל בתודעה, חומר, הכל נמצא בתודעה. כך הוא כותב בפירוש למסכת אבות, הוא כותב פירוש דרך החיים, למסכת אבות. אז הוא אומר, אני אסביר לך שהכל בתודעה. אם למשל, כך הוא אומר, אני אקח, נגיד את השולחן הזה, אני אגיד לך עכשיו, לך תלך על השולחן הזה מצד לצד. ונגיד, שולחן ברוחב 30 סנטימטר, רוחב שולחן כזה 30 סנטימטר, אני אגיד לך, הוא מונח על הרצפה, תלך עליו מצד לצד. בסדר גמור, אין פעם, אני עולה על השולחן, הולך מצד לצד. עכשיו, אם אני מרים את השולחן, את אותו שולחן בדיוק, מרים אותו 200 מטר באוויר. ואני אומר לך עכשיו, את אותו שולחן שהלכת עליו כשהוא היה על הרצפה, נכון? הלכת עליו? ולא נפלת, אז מה הבעיה? אותו דבר, 200 מטר בו, ותלך עליו, וזהו. אבל מה השתנה בעצם?
הסיכון.
תודה.
אומר המהר"ל, אתה חושב על הסיכון. אתה חושב על זה שאתה עלול ליפול.
באמת זה אותו מסוכן.
נכון, אבל מה שבאמת, אובייקטיבית, היכולת הפיזית שלך, כשזה היה השולחן, הצלחת ללכת עליו, ולא נפלת. אתה יכול ללכת עליו. אתה יכול ללכת, היית מרוכז בהליכה על השולחן. אבל כשאתה 200 מטר באוויר, אתה לא מרוכז בהליכה על השולחן, המוח שלך נמצא במקום אחר. הוא נמצא בפחד שלו ליפול. וזה גורם לך את הנפילה. כך אומר המהר"ל. מה שמפיל אותך, אומר המהר"ל, זה העובדה שאתה חושב על זה שאתה הולך ליפול. אם היית מרוכז, וזה הלוליינים, האלו שעושים, הלוליינים, מה הם עושים, האלו שהם כאלו, הם מרוכזים רק, זה בראש, הם מרוכזים בחוט שהולכים עליו, והם יודעים, אני יודע ללכת על חוט, הלכתי עליו כשהוא היה גובה חצי מטר, מה השתנה? הוא לא מסתכל על הגובה, לא מסתכל על כלום, הוא מרוכז בזה, זה מה שמחזיק אותו. ככל שאתה, איפה שהמוח שלך נמצא, שדעה שמצא שם אתה תהיה. ככה אמר הלומר. אם אדם נמצא במשימה, אני עכשיו הולך, אז הוא נמצא שם. אם הוא חושב על דברים אחרים, הוא יהיה מדברים אחרים, מקומות אחרים.
יש פעמים, אבל שאתה לא יכול, שהמוח שלך יהיה שם אוטומטית, אתה מבין? כאילו, אתה מגיע לאירוע, נגיד, אצלנו, זה כל מיני אירועים מגוונים. ויש לך תמיד את הילד הקטן, או את האישה שאתה עכשיו צריך לקחת, או את הבעל שעכשיו מכה. אז אתה, נכון, אתה בא משימתי, מסתכל על זה. אבל זה, אין מה לעשות, זה גם המוח שלך גם חושב על הדברים האלה. זה גם, זה דברים כאילו שהם מוסרים.
ואני חושב אבל שחלק מהתפקיד של שוטר, של איש מדהים, זה היכולת להיות כל כך תלוי במשימה, בזמן המשימה עצמה, שאת כל המימד, אני אקרא לזה הרגשי נפשי שאתה מתאר, הוא אחר כך. כשאתה חס ושלום, אם מישהו, אם אדם שהוא, אתה מכיר, פצוע קשה, מגיע לחדר מיון או לחדר ניתוח, המנתח הרופא, אם הוא עכשיו יהיה ברגש, זה לא טוב. הוא צריך להיות עכשיו, הוא לא רואה כלום. אז זה לא שהוא אין לו רגשות, יש לו המון רגשות. יכול להיות שהוא אחר כך הולך הביתה והרבה דברים יוצאים והוא מתרגש ובוכה. אבל עכשיו, ברגע זה, אני צריך להציל את הבן אדם, ואם אני אהיה מזועזע ממה שקרה פה וארגיש וזה, זה מאוד אנושי, אבל הבן אדם הזה ימות לי. וזאת אחריות של אדם שנושא בתפקיד, לדעת שהמשימה פה היא הנקודה, היא הדבר, היא נותנת כוח ועוצמה, וכמה שיש את הממד הזה, אי אפשר לחתוך אותו לגמרי, כמה שפחות להיות מושפע. כמה שפחות להיות מושפע, ואנשים יזהו, מחפשים את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים האוכלוסייה הקשה שהשוטר נפגש איתה, מחפשת את השוטר שהוא מושפע. היא מחפשת אותו. היא תחפש את השוטר הוא בחור טוב, הוא נחמד, הוא, אתה יודע, הוא זה, ואפילו תרד עליו, תעקוץ אותו. תנסה לכל מיני דרכים להמיס כאילו אותו, והתפקיד של השוטר זה לא. הוא כל כך לא, הוא כך לא מושפע. ירדו עליכם, יגידו לכם, מה, אתה דתי, אין לך לב, יש לך כיפה על הראש, מה, אתה לא בן אדם, כל מיני דברים כאלו, מה, איזה מין, מה, זה, יגידו לכם את זה. אתה לא זה, מה, אתה לא רואה, תראה איזה מסכן לי וזה, ככה חינכו אותך, איפה התורה שלך, איפה הלוקים, הכל, 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 כי יודעים שדתיים יש להם לב טוב ורחום, ויחפשו את נקודת, לראות שאתה מושפע, הנה אתה נפעל, הנה הושפעת, משהו עשר סדק אדם בלב, ואחריות, זאת אחריות מאוד מאוד גדולה, יש לי משימה, אתה יכול להיות מאוד מנומס, ואני יודע מה, אדיב, לא יורד לתרבות דיבור, לא עצבני, לא אלים, במובן שלא קצני, לא מושפע.
יש כאלה אתה עוזר אותם.
מוכוון משימה, יש לי משימה.
יש כאלה אתה עוזר אותם, אחר כך כמעט מתחיל לבכות איתם ביחד.
נכון, אחר כך. אחר כך תבכה איתם.
מסיפורים.
אחר כך תבכה. זה בסדר גמור, אחרי המשימה, אתה יכול לבכות עם בן אדם המון. אבל במשימה, המשימה. למה? והמשימה זה יכולת שוב לא להיות מושפע. אני משפיע לא מושפע. פועל לא נפעל. ברגע שאדם נפעל, אז זה להמון דברים הוא נפעל. הוא נפעל בכל מיני תחומים בחיים.
אז מה, הקדוש ברוך הוא נפעל?
הקדוש ברוך הוא לא נפעל.
שומע תפילות שלנו וסולח לעוונותינו?
לא, הוא נפעל. הוא ברא בעולם מנגנון מאוד מדהים. שיוצר לך תחושה כאילו הוא נפעל במה שקורה לך זה שאתה נפעל בעצם. אתה בונה לריבונו של עולם, מתחנן, מתחנן, מתחנן. מה שקורה שאתה משתנה. אתה זז. אדם מתחנן. מה זה שאדם מתחנן? משהו קורה לו. הוא מפסיק להיות קשה. הוא מתרכך. אז נראה לך שאתה פונה אליו ומשנה אותו. אתה משתנה. וכשאתה משתנה, אז הקדוש ברוך אתה מדרגה אחרת. תפילה זה, אנחנו פונים אליו ואנחנו צומחים. משל משלו בעלי המוסר. זה מופיע עוד בספר העיקרים. רבי יוסף אלבו, העיקרון הזה. כלומר, שכמו אדם שנמצא בים, על סירה, והוא שולח חבל, קושר אותו, זורק אותו את החבל, והוא נתפס באיזה סלע, ככה. הוא מושך אליו את החוף. מושך אליו את החוף, מושך אליו את החוף, הנה החוף הגיע אליי. זה תפילה. לא, הקדוש ברוך הוא, ההגדרה שלו, המהר"ל אומר בכמה מקומות, ההגדרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מושפע. זה ההגדרה. מי כמוך באלים השם, אומרים חז"ל, מי כמוך באלמים השם, שאתה שומע חרבותיו ולא משיב. אומר המהר"ל, זה העוצמה של ריבונו של עולם. לא מושפע. מקללים אותו, זה לא מעניין אותו. הוא עושה מה שנכון, הוא יעשה. זה נכון, כל אדם שהוא בימדים, זאת אומרת, זה יכול להיות חייל, רופא, שוטר, אבל אני חושב ששוטר זה העבודה הכי קשה. יותר מרופא ויותר מחייל. העבודה הכי קשה של האחריות הזאת לא להיות מושפע. להיות דבק במשימה, כי יש התנגדות מאוד חזקה. התנגדות בהתנגדות שתמיד תחפש את הנקודות כאילו את הסדק אצלך, תמיד יחפשו איפה הסדק שלך, ירידו לכם כל מיני דברים, ככה היית עושה לבן שלך, ככה את הזה, כל הזמן יחפשו את זה, וזה לא רוע לב, וזה לא, אחר כך תבכת, אני לא מושפע. מה שטוב לכם תעשו, אני לא... אמרתי, אני לא מפתיע לכם. הרב, נתת
לנו המון, המון, המון.
אנחנו רק מאחלים לכם שהקדוש ברוך הוא ימלא את משאלות לבכם וידריך אתכם בדרך נאמנה וישרה. תוסיפו קידוש השם בכל מקום שתגיעו. אשריכם. חז"ל אמרו דברים על השוטרים, אתם בטח יודעים את כל הדרשות היפות שחז"ל אמרו על השוטרים, שהם זכו להיות אלה שמובילים את האומה בכל מקום. חשבתי על זה פעם אחת, כשנכנסים לארץ, שישוע מכניס את העם לארץ, אז דבר ראשון הוא מצווה את השוטרים להסתובב בעם ולהגיד להם, הכינו לכם צדה, כי עוד 3 ימים אנחנו חוצים את הירדן. מה זה הכינו לכם צדה? לפי רש"י, הכינו לכם צדה, תכינו נשק. עוד רגע הולכים להילחם. אבל לפי רוב המפרשים, הכוונה, תכינו אוכל, תכינו צדה, תכינו אוכל, לשלושה ימים שאנחנו הולכים לחצות את הירדן. זאת אומרת, מה יהושע בן נון? את מי הוא שולח להגיד לאנשים, תכינו אוכל? את השוטרים. מה זה קשור לשוטרים? שוטר זה איש המשמעת. מה, הוא עכשיו עובד הסוציאלית? שירות לאזרח. זאת אומרת, יהושע בן נון אומר לנו סוד מאוד גדול. הוא יודע שעכשיו בארץ ישראל יהיה המון עבודה לשוטרים. אבל הוא אומר להם, הצעד הראשון, המעשה הראשון שאתם עושים כשוטרים, דאגה לאזרח. זאת אומרת, שאתם תראו אחר כך תעשו, אבל זה שאתם מבינים שזה הכותרת של כל מה שתעשו אחר כך, זה לפני שנחזרת, אתם עוברים בין כל הבתים, תכינו צדה, תכינו, שיהיה לכם אוכל לדרך. כמו איזה עובד סוציאלי. אני חושב שזה טוב, שמה שאמרת הוא מאוד נכון, שיחד עם העבודה לשריין זמנים או פינות או לא יודע מה, שבהם מאוד בולט הצד הזה של השירות לאזרח. שאנחנו נותנים לזה מקום בכל מיני דרכים ולחפש את זה. איפה אני יכול להזכיר לעצמי כל הזמן שזה הדבר הגדול, זה עיקר המשימה של השוטרים. אשריכם, תעשו חיים, תעשו טובה.